נדרים, דף ממתת, תחילים בעזרת השם, תחילת פרק שישי, פרק הנודר מן המבושל. הפרק שלפנינו והפרק הבא, פרק הנודר מן הירק, שניהם עוסקים באותו נושא. באדם שנדר נדר, הנדר הוא נדר טוב, הוא חל, והפרקים, הפרק הזה והפרק הבא, מפרטים איזה דברים כלולים באותו נדר, במה הוא אסור, ואיזה דברים אינם כלולים בלשון שהוא נדר, ובהם הוא יהיה מותר. הנודר לא ליהנות מן המבושל, מאכל מבושל בתוך סיר. מותר לו בהנאה ממאכל צלוי. שניצלה בלי משקה. וכן בשלוק, הרן מפרש, מאכל שלא מבושל לגמרי. אם הוא נדר ואמר, קונם תבשיל שאני תואם. הוא לא אמר מבושל, אלא תבשיל. אסור בהנאה ממאכל שהוא מעשה קדרה רך, הוא נכלל בשם תבשיל, והוא מותר במעשה קדרה אבה, הגמרא תפרש. וכן הוא מותר בביצה קטנה שהתבשלה הרבה, שהיא נעשתה בגודל כזה שאפשר לבלוע אותה בלי ללעוס, היא נקראת תורמותה, היא לא נקראת תבשיל. וכן מותר לו בדלת הרמוצה, שבא ממקום שנקרא קרקוזה, כי גם היא לא בכלל תבשיל. הנודר לא ליהנות ממעשה קדרה שהתבשל בסיר, אין אסור אלא ממעשה רתחתה, דבר שצריך לרתוח הרבה בסיר. אבל אם אמר קונם היורד לקדירה שאיני תואם, אז אסור בכל המאכלים המתבשלים בקדירה, אפילו אם לא צריך הרבה זמן שהם ירתחו בתוך הסיר, כי הוא אסר כל מה שנכנס לתוך הקדירה, לתוך הסיר. במשנה אמרנו, שאם אדם נודר לא ליהנות מן המבושל, מותר לו לאכול בשר צלי או מאכל שניצלה בלי משקים, לא בסיר. מביאה הגמרא שיש דעה שסוברת שהמאכל צלוי גם קרוי מבושל. תניא, רבי יושיע אוסר על הנודר שלא ליהנות מן המבושל גם שלא יהיה מותר לו לאכול צלי. ואף על פי שאין ראיה לדבר שצלי הוא בכלל מבושל, זכר לדבר שנאמר בדברי הימים, ויבשלו הפסח, כתוב ויבשלו את הקורבן פסח באש כמשפט, והרי הפסח אינו נאכל אל הצלי, בכל זאת כתוב הפסוק שהוא היה מבושל. רואים מכאן ראיה לדבריו של רבי יושיע שגם צלי קרוי מבושל. ורבי יושיע חולק על התנא במשנה שלנו שסובר, התנא במשנה שלנו סובר שהנודר מן המבושל מותר בצלי, כי צלי לא נקרא מבושל. רבי יושיע סובר שצלי כן נקרא מבושל. במה הוויכוח? לימה באקה מפלגי, וכי נאמר שהוויכוח בין התנא במשנה שלנו לרבי יושיע, דרבי יושיע סבר, בנדרים, כשאתה רוצה לשאול מה זה מבושל, אתה לא בודק איך אנשים מדברים, אלא הלך אחר לשון תורה, ובתורה אתה רואה שפסח שהוא נאכל צלי, כתוב בפסוק שנקרא מבושל, אז מבושל כולל צלי. והתנא במשנה שלנו, תנא דילן סבר, בנדרים, אתה לא הולך אחרי לשון תורה, אלא הלך אחר לשון בני אדם, ודרך בני אדם שהם לא קוראים לדבר צלי מבושל, לכן כשהוא נודר מן המבושל מותר לו צלי. דוחה הגמרא, לא, גם רבי יושיע מודה שהולכים בנדרים אחרי לשון בני אדם. לכולם מה בנדרים הלך אחר לשון בני אדם ולא אחרי לשון תורה. אלא הוויכוח שבין התנא במשנה שלנו לרבי יושיע, שהתנא במשנה שלנו מר, כי התרי הוא דיבר לפי מה שהיה נהוג במקומו. ומר רבי יושיע דיבר ופסק כי התרי כמו מה שהיה נהוג לדבר במקום איפה שהוא היה גר. ובאתרד את תנא דילן, במקום שהיה גר התנא במשנה שלנו, לבשר צלי קראו לי צלי. היו קוראים לו צלי ולא היו קוראים לו מבושל, ולבשר מבושל היו קוראים לו רק מבושל. קראו לי מבושל, לכן כשהוא נודר מן המבושל, אסור לו לאכול תבשיל מבושל, ומותר לו לאכול תבשיל של צלי. לעומת זאת, באטרד רבי יושיה, במקום שהיה גר רבי יושיה, אפילו לבשר צלי קראו בשר מבושל. ולכן הוא פסק שאדם שנודר מן המבושל, אסור לו גם לאכול צלי, כי גם לצלי הם קוראים מבושל באותו מקום. שואלת הגמרא, ואם רבי יושיה הולך אחר לשון בני אדם, למה הוא מביא פסוק? והיה קרא נסיב לה, בשמה הוא הביא את הפסוק שקורא לדבר צלי מבושל, הרי אתה הולך אחרי לשון בני אדם, מה הפסוק הזה בא להוסיף? אומרת הגמרא, הפסוק הזה הוא אסמכתא בעלמא, זה רק רמז. במשנה למדנו, הנדר השני, שהוא אמר קונם תבשיל שאיני תואם, לא מבושל אלא תבשיל, אז אסור לו לאכול תבשיל רך, מותר לו לאכול תבשיל עווה. שואלת הגמרא, למה מותר לו לאכול תבשיל עווה? הרי גם תבשיל עווה נקרא תבשיל, והמתבשיל נדר. אמר הבעיה, התנא במשנה שלנו, היי טענה, כל מידי, כל דבר, דמתאכל בעיר יפתה, שדרכו לאכל עם פת, תבשיל קראו לי, הוא קורא לו תבשיל, אבל מעשה כדרה עווה, אין דרך לאכול אותו עם פת, לכן הוא לא קורא לו תבשיל. והתניה, הוכחה לזה מברייתא, הנודר מן התבשיל אסור בכל מיני תבשיל, ואסור בצלי ובשלוק ובמבושל, שגם הם תבשיל. תבשיל. כי מה ההגדרה של תבשיל? דבר שדרכו לאכל עם פת, ואלה נאכלים עם פת. וכמו כן, הוא גם נאסר, הוא אסור בדלויים קטנים שנקראים היטריות עם היי, היטריות רכות. למה? מפרש את הברייתא, שהחולין אוכלים בהם עם הדלויים האלה את פיתם. אז הברייתא מפורש אומרת, למה אתה אומר שאותם דלויים קטנים, היטריות, הם בשם תבשיל, כי הם נאכלים בפת. רואים שהתנא כאן בברייתא בא לומר לנו שכל דבר שנאכל עם פת נקרא תבשיל. שואלת הגמרא, בסדר, קיבלתי שהברייתא כאן מוכיחה שתבשיל זה כל דבר שנאכל עם פת, אבל מה שקשה פה על הברייתא, שכתוב כאן שהחולים אוכלים דלויים קטנים. איני וכי זה מועיל לחולה, והרבי ירמיה חלש, הוא נהיה חולה, בא רופא לרפא אותו, על לגבי האואסיה להסיוע, בא אליו רופא לרפא אותו. חזה, הרופא ראה, קרה, דלת, דמחית בביתי, שמונחת בביתו, הרופא יצא החוצה, שב קי עזב את רבי ירמיה ונפק, יצא. הרופא אמר, מה, אני ארפא אותו? מלאך מותה איתלי לדיין בביתי. מלאך המוות יש בביתו של רבי ירמיה. וענה אי אול, לעשה יתי, אני אבוא לרפא אותו? אז אתה רואה שדלת לא טובה לחולה. אז מה אתה אומר שהחולים מלפתים את פיתם עם דלת קטנה? מתרצת הגמרא, יש הבדל, איזה דלת אתה מדבר? לא קשיא, הברייתא שאומרת שהדלויים טובים לחולה, מדובר בדלויים רכים, רכיחי. מה שהרופא דיבר, זה הדלויים השוני, קשים, שהם באמת מזיקים. עוד הבדל, עוד תירוץ, רב הבר אולה אמר, מה שהרופא אסר לחולה, שזה לא בריא לחולה, מדובר בגוף הדלת, בקר הגופי, מה שהברייתא אומרת שזה מועיל לחולה, בגבי דקרה, מה שבתוך הדלת, דאמר רב יהודה, לולי ודקרה, מה שבתוך הדלת, טוב לבשל אותו עם טרד, בסילקה. ולולי ודקי טענה, מה שבתוך הפשטען, טוב לאכול אותו בקוטחה, עם רוטב שנקרא קוטח, שזה עשוי ממי חלב, פת, מאופשת ומלח. ככה הגמרא במסכת פסחים דף מבית מביאה. ואת הדבר הזה שטוב לאכול פשטן, בכלל שטוב לאכול פשטן, וזה שזה טוב לאכול עם קוטח, אסור לאומרו בפני עם הארץ, כדי שלא יעקרו את כל הפשטן כדי לאכול בצורה הזאת. כך מפרש הר"ן. עוד הבדל, מצד אחד כתוב שדלת טובה לחולה, כך אומרת הברייתא, מצד שני הרופא אמר שזה מזיק לחולה, אז תלוי על איזה חולה אתה מדבר. רבא אמר, באמת דלת מזיקה לחולה, בין אם היא דלעת קשה בין רכה. ומן חולין שהברייתא אומרת שהם רגילים לאכול דלעת עם פיתם, זה התלמידי חכמים, רבנן, שהתורה מתישה את כוחם. כמו שמובא במסכת סנהדרין דף חו, אמר רב חנן, למה נקרא שמה של התורה תושייה, כמו שנאמר בישעיהו חפחת, פרק חפחת, כי התורה מתשת את כוחו של האדם. ולכן, אלה התלמידי חכמים רגילים לאכול את פיתם עם דלעת, ועליהם הברייתא אומרת שהחולים אוכלים בהם את פיתם. להם באמת הדלעת טובה, אבל מי שבאמת חולה, אז לא טוב לו לאכול דלעת לפי התירוץ הזה. רבא שאומר שהתלמידי חכמים שעוסקים בתורה נקראים בשם חולים, הוא הולך לשיטתו לטעמי דאמר רבא. הרי בראש השנה הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם מה הולך להיות במהלך השנה. ואם הקדוש ברוך הוא קבע על איזה רשע שיהיה חולה, אז הוא כבר קבע בראש השנה. אז אם כן, כמען, כמו איזה דעה מצלינן, אנחנו מתפללים בכל ימי השנה, ברכת רופא חולה עמו ישראל על החולים, על קצירי ועל החלשים, על מריאי, הרי כבר בראש השנה נקבע מה הולך להיות כל השנה, מה יועיל התפילה שלנו. כמען, כמו דעתו של רבי יוסי, שסובר שם במסכת ראש השנה דף ט"ז, שאדם נידון בכל יום. אז לכן, מכיוון שבכל יום האדם נידון, יועיל להתפלל לרפא את החולה. ומדאמר רבה, את שתי הדוגמאות, קצירי ומריאי, שמה מינה, מה זה קצירי? חולים, קצירי ממש, שקצרה נפשה מחמת החולי. ומה זה מריאי? מי זה החלשים? זה הרבנן, החכמים. ועליהם מתפללים גם כן בכל יום, ברכת על הצדיקים, על פליטת סופריהם. במשנה למדנו שמאדם נדר שהוא לא יאכל תבשיל, זה הכוונה דבר שאוכלים עם לחם, זה תבשיל רך ולא תבשיל עבה. המשנה שלנו מתניתין דלא כבבלי, לא כמו הדרך של אנשי בבל שהיו רגילים לאכול דייסה ביחד עם לחם. דייסה זה מעשה קדרה עבה, בלי לאהבה. דאמר רבי זיירה, הבבלים, הבבלי הם טיפשים, טיפשי, למה? דאח לי לחמה, הם אוכלים לחם, בלחמה, בטיבול של דייסה, שהטעם שלו כמו לחם, הם לא מוסיפים טעם על ידי מה שהם מטבלים. בכל אופן רואים שהיה דרך שלהם לאכול פת גם עם תבשיל עבה, עם דייסה. אמר רב חיסדא, יש פה איזה בן אדם שמוכן ללכת לשאול דמשאיל לאון לאנשי המקום שנקרא הוצל, שמדקדקים באכילתם, לכן הם נקראים נקדני, לאותם, להלין, נקדני, דה אותו מקום שנקרא הוצל. הדין דייסה, אותה דייסה. איך טוב לאכול אותה? איכין מעלי למייכלה? האם דייסה דחיטי, שעשויה מחיטים, ראוי לאכול אותה בלחם של חיטים, בלחמה דחיטי? ודייסה דסעורים, בלחמה דסעורים, בלחם סעורים, או דיל מה יפוך, דייסה של חיטים, ראוי לאכול אותה בלחם דסערי של סעורים, ודייסה של סעורים, ראוי לאכול אותה בלחם של חיטים בדחיטי. אבל כנראה לא היה מי שילך לשאול. מספרת הגמרא, רבה, אחלה היה מלפת את הפת בחסיסי, דייסה שעשויה מקמח של חיטים שקלו אותם בכלייה, באפייה כזאת, ואז עשו מהם קמח, קמח כליות. רבא בר רבונה מצא אשכחי, הוא מצא את אביו, רבונה, לרבונה דקה אכיל דייסה באצבעתי, הוא היה עם האצבעות אוכל את הדייסה. אמר לי, אז הוא שאל את אביו, המייקה אכיל מר, למה הרב אוכל את הדייסה בידיים ולא בכף? אמר לי, אז הוא השיב לו, הכי אמר רב, ככה אמר רב, דייסה באצבעת הבסים, כשהיא נחלת עם האצבע יותר ערבה. וכל דכן, כל שכן בטרטין כשהיא נחלת בשתי אצבעות. וכל דכן, עוד יותר, כל שכן בתלת כשהיא נחלת בשלוש אצבעות. אמר לי רב, הוא אמר לבנו חיה, לחיה ברי, וכן אמר לי רבונה לרבא בנו, ברי, שסיפרנו עליו גם את הסיפור הקודם, רבא בנו של רבונה. כשמזמינים אותך לך למייחל דייסה, לאכול דייסה, כדאי לך ללכת עד פרסה. וכשמזמינים אותך לאכול בשר שור, למייחל ביסרא דתורה, עד תלתה פרסין, עד שלוש פרסאות. ועוד אמר לי רב לבנו חי, אחי הברי, וכן אמר לי רב הונה לרב הברי. אותם אבות אמרו לאותם בנים, כמו בסיפור הקודם, אם מזדמן לך בפה רוק, בגלל שאכלת איזה מאכל, אז אם אתה לפני הרב, אל תירוק מולו. ביזיון של כבודו, ביזיון כבוד התורה, זה לא דרך ארץ. לכן כל מדעם, כל רוק שעולה לך אחרי כל מאכל, תבלע אותו ולא תפלוט אותו לפני רבך, כמי רבך. לבר מנקרה, חוץ מרוק שעולה לך אחרי שאכלת דלת, ורוק שעולה לך אחרי שאכלת דייסה. שזה חייבים לירוק, שהן דומים לפתילתה של עבר, לפתילה של עופרת שהיא קשה לגוף ולא מתעכלת, ולכן צריך לפלוט את הרוק הזה אפילו לפני המלך, אפילו כמי שבור מלכה, שבור מלך פרס, גם בפניו תפלוט ואל תחוש לכבודו, כי זה עניין של סכנה. מספרת הגמרא על החכמים רבי יוסי ורבי יהודה שאכלו דייסה באותה קערה, אחד מהם אכיל את הדייסה באצבעות ידיו, באצבעתי, ואחד השני אכיל בהוצה בקליפה של עץ. אז אותו אחד שאכל עם קליפת עץ, אמר לי, דאכיל בהוצה, לאותו אחד שאכל עם האצבעות, דאכיל באצבעתי, אומר לו, מה אתה אוכל עם האצבעות? עד מתי אתה מאכיל ניצועתך, את הלכלוך שתחת הציפורניים שנכנס לתוך האוכל? אמר לי, זה שאכל עם האצבעות, דאכיל באצבעתי, לזה שאכל בהוצה, עם אותה קליפת עץ, לדאכיל בהוצה, עד מתי אתה אוכל את הדייסה בקליפת עץ ואתה מאכיל אותי, מאכילני רוקחה, שנדבק על הקליפה כשאתה מכניס את זה לפה. רבי יהודה ורבי שמעון, שניהם הייתו לקמיו, הביאו לפניהם תאנים רעות שקשות לעיכול, שנקראים בלוספין. רבי יהודה אכל ורבי שמעון לא אכל. אמר לרבי יהודה לרבי שמעון, למה אתה לא אוכל? מה איתם לא אכיל מר? אמר לי רבי שמעון, התאנים האלו אין יוצאים מבני מאיים כל עיקר, כי הם לא מתעכלים. אז רבי יהודה אמר לי רבי יהודה, אם ככה כל שכן שראוי לאכול אותם, כדי לסמוך עליהם שיהיו, יסביעו אותנו גם למחר, כי הם מתעכבים במאיים, ובינתיים הם זנים את, ומפרנסים את הגוף יותר זמן. מספר את הגמרא, רבי יהודה ישב לפני רבי טרפון, אבייטיב כמד רבי טרפון. אמר לי רבי טרפון לרבי יהודה, מה קרה שהפנים שלך כל כך מהירים היום? היום פניך צהובים. אז המרשה מבאר שהוא לא רצה לומר לו שהוא, כיוון שהוא עוסק בתורה, חוכמת אדם תאיר פניו כמו שכתוב בהמשך. הוא בענווה אמר לו שהסיבה שהפנים שלו מהירות זה בגלל שאתמול אמש יצאו עבדיך לשדה והביאו לנו כאלה סלק, טרדין כאלה ואכלנו בלא מלח. ומכיוון שאכלנו כזה מאכל, הפנים שלנו מהירות מרוב שמחה. ואם אכלנו אותם במלח, את אותו סלק, כל שכן שיהיו פנינו צהובים ושמחים עוד יותר. אמרה האם מטרונית, איזה אחת נכבדת, שרה, לא יהודיה, אמרה לו לרבי יהודה, אתה מורה הוראות תוך כדי שאתה שיקור, אתה יודע שזה אסור. מורה ורבי, אתה מורה הוראות למרות שאתה שיקור? כי אתה, הפנים שלך מהירות כמו שיקורים. אז רבי יהודה אמר לה, בשבועה, אימנותה, בידה דהייתתה, הוא נשבע לפני אותה אישה בפנייך, איתאימנה, אם אני טועם יין, חוץ משלוש פעמים, איתאימנה אלא קידוש, קידושה, והבדלה, הבדלת, וארבע כוסות של חג הפסח, ליל הסדר, ארבע כסה דה פיסחה, רק אז אני טועם יין, ואחרי שאני שותה ארבע כוסות יין וליל הסדר, את יודעת כמה שזה כואב אחר כך הראש, וחוגרני צדעי, הוא קושר את הרקה, שבצדעי הראש, מן הפסח עד חג השבועות, עד העצרת. ואני לא רגיל לשתות יין, אלא מה הסיבה שהפנים שלו מהירות? בגלל החוכמה שלו, כמו שהפסוק אומר בקהלת, חוכמת אדם תאיר פניו. מספרת הגמרא, אמר לי, אהוץ דוקי, שלא מאמין בתורה שבעל פה, אמר לרבי יהודה, הפנים שלך כל כך זורחות, כל כך שמחות, דומים או אי כמלווי ריבית, שיש להם רווח מהיר, בלי הרבה עבודה, ובלי הפסדים, אי כמגדלי חזירים, שגם כן הם מרוויחים הרבה שכר בלי תרחה, לכן הפנים שלהם תמיד זורחות ושמחות. אז רבי יהודה אמר לי, ביהודאי, לנו היהודים, שניהם אסורים, תרוויון אסורים, אסירן. אז איך בכל זאת יש לנו כל כך הרבה שמחה? אלא, 24 בית הכיסא יש לי, אית לי, שמזומנים בשבילי, מן ביתה, מהבית ועד בי מדרש, עד בית המדרש. וכל שעה ושעה אני נכנס לכל אחד ואחד ובודק האם הוא צריך לנקביו, לכן פניו מהירות כי הוא לא משהה את נקביו. כמובן כל המאמרי חזל האלה, כל אחד מבין שהאנשים הקדושים האלה, קדושי עליון, מלאכי השרת, שומרים עליהם שכל אחד היה יכול להחיות מתים, כל הדיבורים שלהם כאן ודאי מרמזים על סודות גדולים מאוד, כמו למשל המאמר האחרון שכעת אמרנו, 24 בית הכיסא יש לי. מה, וכי בן אדם אפילו בשבוע, אם הוא הולך 24 פעמים, זה יכול להיות אפילו קצת הרבה, אלא מה באמת הפירוש? או ביום אחד בוודאי, ובטח מהדרך, מהבית עד בית הכנסת, כל כך הרבה פעמים, אלא מבארים חכמי המוסר, שבית הכיסא זה לא מקום דווקא של הזוהמה של הגוף, זה גם הזוהמה של הנשמה, שבן אדם עושה עוד פעם חשבון הנפש, ועוד פעם רוחץ את נשמתו, ועוד פעם רוחץ את נשמתו, גם כאן, כל פעם שאדם עושה חשבון הנפש, זה גם סוג מסוים שבן אדם מנקה את עצמו, מנקה את נשמתו, כמו שאדם יוצא בשביל להוציא כל מיני לכלוך מגופו, ככה גם אדם יכול להוציא לכלוך מנשמתו. בכל אופן, ודאי שיש כאן מהלכים גבוהים ונשגבים שמבוארים הרבה בספרים הקדושים. מספרת הגמרא על רבי יהודה, כשהוא היה הולך לבית המדרש, כדזיל לבי מדרשה, היה לוקח קנקן על הכתפיים, כדי שעל הקנקן הזה הוא יוכל לשבת. שקיל גולף על כתפי, הוא היה לוקח קנקן על הכתף. אמר, גדולה מלאכה, טובה גדולה עושה המלאכה שמכבדת את בעליה, כי על ידי שיש לי את הקנקן הזה שאני לוקח אותו, יהיה לי אפשרות אחר כך לשבת, במקום על הקרקע, לשבת על זה. וכן רבי שמעון היה לוקח סל על הכתפיים, שקיל צן על כתפי, ואמר, גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה, שאותו סל מגן עליו מפני השמש ומפני הגשמים, כמו מטריה מה שנהוג היום. עד כאן דף ממתת.